אנחנו בעמוד כ"ג בהקדמה לעולת ראייה, בפסקאות של תורה ותפילה, תפילה ותורה. פסקה ז' זו בעצם הפסקה האחרונה בעניין הזה של תורה ותפילה או תפילה ותורה. כשהבסיס לכל, כמו שאמרנו, שהתפילה מחברת את התורה לעולם. זאת אומרת, אנחנו לומדים תורה, נמצאים בבית המדרש, נמצאים באיזשהו עולם עליון רוחני, נכון שהוא אמור להנחות את העולם, אבל הוא בינתיים עולם רוחני, צריך לחבר אותו עם חיי המעשה. החיבור הזה נעשה על ידי תפילה. וכאן יש את העניין של באיזשהו מקום, לכאורה חס ושלום, ביטול התפילה. שיש חיסרון בצד הרוחני. אם יש חיסרון בצד הרוחני, גם יש חיסרון בקיום המעשי. יש איזשהו שינוי במציאות הטבעית של העולם. כי הרי כל הטבע של העולם הוא בהשגחתו יתברך. כשאנחנו יודעים שאנחנו לא לומדים פילוסופיה, אלא לומדים מציאות חיי עולם. ומציאות חיי עולם חייב להתבטא בעולם. כשיש חסר, חיסרון כלשהו בעולם, יש גם חיסרון במציאות הרוחנית, ואחד נובע מהשני. זאת אומרת, שניהם באים כקשורים. אם יש חיסרון רוחני, יש חיסרון טבעי. אם יש חיסרון טבעי, יש חיסרון רוחני. אחד הדברים שאנחנו יודעים, שבתקופת שלמה המלך, למשל, לא נחסרה לבנה, אומרים חכמים. מה פירוש? כשהעולם שלם, רוחנית, בית המקדש נבנה, שלמה בזמן מלכותו הגדולה, כשהעולם שלם, כל המציאות שלמה. ואם כל המציאות שלמה, ממילא, אין חיסרון בלבנה. כי החמה מעניקה ללבנה את אורה בשלמות. זו דוגמה אחת. יש דוגמאות של תקופות המוראים. רבי שמעון בר יוחאי. לא נראתה הקשת בכל זמנו של רבי שמעון בר יוחאי. למה? יש תיקון. יש שלמות. אין חיסרון. לראות קשת זה חיסרון. אם חזרנו לדוגמה של שלמה, כתוב ששמיים בטהרם. בזמן בית המקדש, משנחרב בית המקדש, לא נראו שמיים בטהרם. זאת אומרת, אנחנו מקבלים חיסרון פיזי כתוצאה מהחיסרון הרוחני. שני הדברים קשורים זה בזה. תורה וטבע. המציאות של החיבור בין התורה לבין הטבע הוא קיים. התפילה שלנו עושה אותו. יש גמרא, אותה קצת, באה קצת אנחנו נאריך. וזה היסוד לפסקה הזאת. אולי קשורה גם לימים האלה שאנחנו הולכים להתקרב אליהם, אז הוא אומר ימי בין המצרים, ימי החורבן, וכמובן שהכל קשור, זה בזה, ואולי מפתח לגאולה. אלה הדברים שאנחנו נראה אותם. בפסקה ז' מתחיל הרב, אני הבאתי את הגמרא כדי לראות קצת לפני וקצת אחרי, בתוך הגמרא הזאת. כי צריך לקחת את המכלול של המאמרים כדי להבין על מה מדובר. אחד הדברים, המאמרים שמופיעים במסכת ברכות דף למד ב' עמוד ב', אומר הרב בפסקה ז', ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. לשים לב למה שכתוב כאן. אם אנחנו רוצים לחבר את התורה עם המציאות, ואמרנו איך מחברים תורה עם המציאות, על ידי תפילה, התחברות עם הבורא, מיום שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש נתק בין הצד הרוחני לצד הגשמי. ואין לקדוש ברוך הוא, אלא ארבע אמות של הלכה, מיום שנחרב בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות חסרה. מציאות של כוחות רוחניים ללא יישום בחיי העולם הזה. ולכן כשישראל גלו, יש להם רק תורה. אנחנו נשמה בלי גוף, אמרנו כמה פעמים. כשעם ישראל לא נמצא בארץ, אנחנו כאילו נשמה שמטיילת בעולם ללא חיבור בגוף. כי הגוף של עם ישראל הוא הארץ. הארץ הגוף, ואנחנו הנשמה. את שניהם צריכים לחבר, ואין חיבור. ברגע שאין חיבור, ננעלו שערי תפילה. שערי דמעה לא ננעלו. כל זה צריך הסבר. אנחנו פותחים ברגע זה. יש פה מסכת שלמה, מערכת שלמה, של נושאים שצריך לברר אותם כדי להבין. דבר אחד שכן צריך לדעת עוד, אין אל כביר ולא ימאס, הקדוש ברוך הוא לא מואס מתפילת רבים. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שננעלו שערי תפילה, למי? ליחיד. שערי דמעה לא ננעלו ליחיד. אבל רבים, תפילתם נשמעת. אני רוצה שנראה קצת מאמרים לפני ואחרי, בגמרא שממנה מצטט הרב את הציטוט הזה שנותן לנו את הבנת הפסקה הבאה לגבי גלות וגאולה, לגבי חורבן ובניין, לגבי תפילה במציאות חיי העולם הזה. כל הדברים גם יחד. אומרת הגמרא כך, ואמר רבי אלעזר, זה מה שאנחנו רואים פה, נכון? ביום שחרב בית המקדש. ואמר רבי אלעזר, גמרא במסכת ברכות למד בית עמוד בית, ביום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה שנאמר, גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. כך כתוב באיכה. במגילת איכה כך כתוב, גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא נעלנו, שאמר, שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. זאת אומרת, בסופו של דבר אל דמעתי אל תחרש. נכון, אולי הקדוש ברוך הוא אני רוצה שתשמע את תפילתי. ואף על פי, סליחה, רבה, וזה מה שרציתי שנראה, רבה לא גזר תענית ביום הדעיבה, משום שנאמר, סקות בענן אלך, מעבור תפילה. זאת אומרת, אם היו צריכים לגזור תענית על הציבור, בבוקר היה קם רבה ורואה שיש יום של עננים, יום מעונן. הוא לא היה גוזר תענית, כי אני צריך תענית ביום שאני רואה את בריאת הבורא, כשיש אור, אור שלם. אם יש עננים, יש לנו מסך שמפריד בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. לשים לב ליסוד שמונח פה. היסוד שמונח שיש פעולה טבעית בתוך הפעולה הרוחנית. אי אפשר לנתק את הצד הרוחני מהצד הטבעי. אם יש עננים, אל תעשה תענית, לא יעזור לך. אם אין עננים, אתה יכול לעשות תענית, אולי יש רחמים. למה? כי ברגע שיש מסך, יש מסך. מה שאנחנו לומדים כאן, היסוד הגדול שיש כאן, זה שפעולות הטבעיות הן קשורות לפעולות הרוחניות. אז אם נחרב בית המקדש ואין איזשהו קישור בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, נחרב בית המקדש, יש לנו בעיה עם התפילה. ואם יש יום מעונן, סקוטה בענן מעבור, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. לכן רבה לא היה גוזר תענית ביום המעונן. זאת אומרת, אלה הם יסודות שמראים לנו, ויש כאן עוד כמה וכמה פסקאות. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. יש חומת ברזל שמפרידה חס ושלום בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. מיום שנחרב בית המקדש, שנאמר, ואתה קרחה מחוות ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מציאות, מציאות ממשית לכאורה, מבוטאת פה, שיש איזושהי הפרדה, איזשהו לכאורה ניתוק, הסתרה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, וזה יוצר לנו איזושהי בעיה בתפילה. כי המציאות צריכה להיות מציאות שלמה, כדי שהיא תהיה, אנחנו אומרים, הדרכים שלא יהיו בחזקת סכנה. שיש שיירות מצויות, זה זמן שלום. כשלא זמן שלום, מה זה? אחד התנאים שאומרים חכמים, כשאין שיירות מצויות. התפילה לא עוברת, השיירות לא מצויות. יש מלחמה, מפחדים ללכת בדרכים. לפעמים יש מלחמה, ולפעמים יש מלחמה פנימית. דוגמה פשוטה ראינו השבוע, לא? סודנים. כל פינה שאתה הולך, סודנים. אתה לא מבין מאיפה זה בא בכלל. טוב, אז כבר הסברנו. אמרנו שזה בעצם בא, בסופו של דבר, המלחמה הזאת באה לעורר אותנו מי זה עם ישראל. כי היסוד לכל זה הכרת מהותו ויסודו של עם ישראל. כעם הנבחר. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים פה במדינת כל אזרחיה. יש פה איזשהו מסך שמפריד בינינו לבין החיבור אל החלק הגשמי שלנו, אל הגוף שלנו. המסך הזה זה בעצם אותם אנשים שאו לא, זה לא מדינת עם ישראל, מדינת העם היהודי, או מדינת ישראל כפי שטבע הרב את המטבע הלשון, וברוך השם אחר כך התקבל, הוא היה ראשון שטבע את המטבע הזה, מדינת ישראל. כולם דיברו על בית לעם היהודי, על בית לאומי, על מקלט לעם ישראל, כל מיני ביטויים. הראשון עוד במלחמת העולם הראשונה, כשטבע את המטבע, ולא התבלבל, כמו אחרים, זה הרב. ואחד המאמרים שלו, כתוב מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מציאות שצריכה להיות חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכאורה משנחרב בית המקדש, יש איזשהו מסך ברזל. שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. ודווקא אנחנו מדברים על תפילה של יחיד, לא על תפילה של רבים. כך כותב המהר"ל, ופה אני אביא כמה מקורות, אז לשים לב, דיברנו על הגמרא במסכת ברכות, למד בית עמוד בית, קצת יותר במה שכתוב כאן, ואת המאמר השלם של רבי אלעזר. אנחנו עכשיו בנצח ישראל, המהר"ל מפראג, בפרק י' בספרים הרגילים, שני הטורים, זה עמוד סמך ד', כתוב שם, תניא, רבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים. זה בגמרא בברכות, בדף ח' עמוד א'. הרי מה אמרנו? שמיום שנחרב בית המקדש, חרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. אומרת הגמרא, רבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים. שנאמר, אין אל כביר לא ימאס. וכתיב, כתוב אחר כך פסוק, פדה בשלום נפשי מקרוב לי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, שימו לב לשלושה דברים, תורה, גמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, כאילו פודה לי ולבניי מבין האומות. עד כאן לשונו של רבי נתן. מסביר המהר"ל מפראג ואומר, ורצו בזה, כי השכינה עם ישראל בגלותם, גם כשנחרב בית המקדש, עמו אנוכי בצרה, אני ארד עמך ואנוכי עלך גם עלו. כן, הקדוש ברוך הוא איתנו בצרותינו, לא משאיר אותנו לבדנו. כשיש גלות לעם ישראל, כביכול גם השכינה גולה. ולכן מה קורה עם השכינה גולה מארץ ישראל? ארץ ישראל יכולה להמשיך לחיות? היא לא ממשיכה לחיות. מה קורה איתה? תופעות של גנגרנה. למה זה? נמק. כשמתים יש נמק, או חס ושלום כשיש בעיות אחרות, יש נמק. והתופעות האלה היו פה בארץ, עד שחזרנו. מה זה תופעות של נמק? ביצות, וכל מיני חרקים ויתושים שאוכלים את הבשר של הארץ. זה תופעות של נמק. בסופו של דבר, במקום שהיה נמק, פתאום יש את החיים הכי גדולים ויפים. צמחייה, הכל פורח. למה? יחזירו את הנשמה לגופה המתה הזאת. לכן, כשאנחנו עוזבים, הקדוש ברוך הוא יחד איתנו. אומר המהר"ל מפראג, ורצו בזה כי השכינה עם ישראל בגלותם, כמו שאמרנו, ואף על פי שאצלו אין שייך שעיבוד חס ושלום. אצלנו הרי יש שעיבוד מלכויות, שעיבוד אומות העולם. אצלו חס ושלום לא קיים דבר כזה. אי אפשר להגיד דבר כזה. מאחר שהוא התברך עם ישראל בגלותם, הרי נאמר עליו התברך גלות מצד הזה, כי שכינתו התברך עם ישראל. השכינה גלתה עם ישראל. וממילא ברגע שיש גלות יש פיזור, ישראל התפזרו. רגע, אז מה התיקון? כשיש פיזור, ממילא כל אחד לדרכו, איך אנחנו יכולים לחזור לארץ מתוך כינוס? אם בפיזור זה הגלות, כינוס זה לכאורה החזרה. לכן, גם כשהקדוש ברוך הוא איתנו, אם יש כינוס של יהודים, לך כנוס את כל היהודים. בכף, לא בקוף. אומרת אסתר למרדכי. זאת אומרת, ברגע שיש כינוס, שכינה איתם. אז יש פה איזשהו ממד של חיבור עם הבורא. לכן אומר המהר"ל מפראג, וכאשר יש קיבוץ עם אל השם יתברך, מה פירוש קיבוץ עם אל השם יתברך? כאשר הציבור מתפללים, דבר זהו יציאה מן פיזור ישראל, אשר הם פזורים בין האומות. והוא נחשב פדיון מבין האומות. ואת מי פודים? פדה בשלום נפשי. יקרב לי. כאשר הם מתאספים אל השם יתברך לתפילתו, ובזה הם יוצאים מן הפיזור. כי כאשר ישראל הם בין האומות, ואף אם הם אלף ביחד, נקראו פזורים בין האומות. כי אין אוכלוסין אלא בארץ ישראל. הגמרא אומרת במסכת ברכות, שאם יש אוכלוסין, כמה זה אוכלוסין? 60 ריבו מישראל, מברכים חכם הרזים. לראות 600 אלף יהודים מתכנסים ביחד בארץ ישראל, לשים לב, מדגישים את זה בברכה, בארץ ישראל זה כינוס של שכינה גדולה, 60 ריבו. אז מברכים חכם הרזים. קדוש ברוך הוא, איך אתה מכנס? פרט לזה, ככה נגיד את זה על דרך, כן, אם באמת 600 אלף יהודים מתכנסים לדבר אחד במקום אחד, באמת זה נס גדול. כל אחד יש לו את הדעה שלו. אם הצלחנו להיכנס, אני זוכר שהיה לפני כמה שנים, היה איזשהו כינוס שכל הציבור, אפשר לומר הדתי פלוס, בארץ ישראל, והמקום היחיד שהסכימו לתת להתכנס, זה היה, כדי לא לחסום את כל ירושלים, בכניסה לתחנה המרכזית בירושלים. מי שיודע, לפני התחנה המרכזית יש רחבה, כזאת שמה, קטנה, איפה שנכנסים היום ליש, שם הייתה הבימה, עוד לא היה גשר המיותרים, ולא כל הדבר הזה, מסביב, מבנייני האומה, למעלה, עד רחוב יפו, ושרי ישראל, והכניסה לעיר, ורחוב ירמיהו, ים של אנשים, כולל האזור שהיום גשר המיתרים. כל האזור הזה היה מלא אנשים. אז אמרו שהיו 600 אלף יהודים ביחד. לא נראה לי. במציאות של היום, לא נראה לי. אם יהיו 150 אלף איש בכותל, אז זאת תפילה גדולה. ואם אתה כבר אומר, אז בזמנו, זכר צדיק לברכה, הרב גץ, רבה של הכותל, אמר לנו, שכל תפילה גדולה בכותל, ביטלה גזירה. ואני יודע איזה גזירה, כי אני לא יכול לדבר. ולדעתי, מאז שנפטר הרב גץ, משום מה, אולי פעם אחת, לא היו תפילות גדולות בכותל. תשמע בה אני מדבר. הייתי אומר, לא נעים להגיד, אבל אתה צעיר. בסדר? אנחנו מדברים על התפילות הגדולות שהיו בזמן שהרב גץ היה חי. אתה צודק, עם הרבנים, כן. אבל בזמן שהרב גץ היה חי, זה היה הכוח שם. כשנפטר הרב גץ, ארגנו תפילות, לא ננקוט במספרים. אבל כשהרב גץ היה חי, צפוף, 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 כולל הירידה מכל הפינות, מכל האזורים ובכביש שמהרוב היהודי לכיוון הכותל ושאר האשפות וכל מה שקשור לזה, והיה מקום לשים סיכה. היו דברים כאלה. לא ראינו דברים כאלה, אלא אפשר לומר סדר גודל, מי שהיה איתנו בשבועות בוותיקים, בכותל, שם באמת אתה רואה בכמות של אנשים. שם באמת אתה יכול לראות את הכותל מלא. אבל היה יותר קורא. בכל מקרה לענייננו, מה שרואים שברגע שעם ישראל שהם פזורים, ועצם ההימצאות בין האומות הוא נקרא פיזור, והוא נחשב פדיון מבין האומות, כאשר מתאספים אל השם יתברך לתפילתו. ובזה הם יוצאים מן הפיזור. כי כאשר ישראל הם בין האומות, אף אם הם אלף ביחד, נקראו פזורים בין האומות. אמנם, כאשר הם מתפעלים עם הציבור, והם מתאספים ומתקבצים אל השם, זהו יציאה מן רשות האומות, והתעלות מתוכם אל השם. וזה נקרא שפודי ישראל מן האומות. פרדה בשלום נפשי, מקרב לי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו פודה אותנו מבין האומות, או הוא עצמו פודה את הקדוש ברוך הוא מבין האומות, כי זה הולך ביחד. עם ישראל וקודשי בריחו. כשאנחנו לכאורה נפדים אל השם, אנחנו גם פודים את השם. כי איפה הוא נמצא? נמצא איתנו, אנחנו מפוזרים, יש תפזורת, אנחנו מכונסים, יש כינוס. זאת אומרת, יש פה פעולה הדדית. אבל הפעולה הדדית הזאת דורשת הרבה מאיתנו, להתחיל את המהלך. שובו אליי ואשובה אליכם. פיתחו לי פתח. תתחילו את הכינוס ביניכם, אז אפשר להתקדם. ועוד יש להם התרוממות והתעלות מן האומות על ידי גמילות חסדים, כי על ידי גמילות חסדים האדם מתרומם. הדבר הזה יש ראיות ברורות, הכתיב צדקה תרומם גוי, ועוד כתוב הולך צדקות דובר משרים, כן, הוא מרומה ישכון מצודת צלעים מסגבו, וכל הדברים האלו כי גמילות חסדים, חסד מידת אברהם, שנקרא אברהם, אברהם שהיה מתעלל כל אדם, על כל אדם בשביל מידה זאת, הוא צריך יותר התרוממות, זאת שהוא מתעלל מבין מדרגת האומות, לצאת חוץ לרשות האומות, וזהו על ידי התורה, שהתורה מתעלה על הכל, כמו שאמרו חכמים בברייתא, כל העוסק מתעלה, ראינו פרשת שבוע האחרון, שנאמר ונחליאל במות, וכל אלו שלושה דברים, התעלות ממדרגה למדרגה, עד היציאה מרשות האומות בהתעלות זה, ולכן אמר, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, כאילו פדאו לי ולבניי מבין האומות, כאשר יש כאן התעלות מן האומות, כי על ידי תורה ועל ידי גמילות חסדים יש לאדם התעלות עד למעלה. ורמזו חכמים דבר זה שאמרו במדרש בביקרא רבה. שני דברים הם בימינו של הקדוש ברוך הוא, תורה וגמילות חסדים. תורה דכתיב מימינו אשדת למו, גמילות חסדים דכתיב צדק מלאה ימינך. בכל עניין זה לגלות על אלו שני הדברים, כי על ידם האדם מתעלה למעלה. ולכן הם בימינו, כי אם היד הימנית יש בה התעלות, כמו שבארנו לפני זה, דכתיב ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיים. כן, והאדם מתעלה על ידי שני הדברים האלו שהם ביד ימין. כאשר הוא מתפלל עם הציבור, בזה יש לו קיבוץ מרשות האומות, וזה גם כן פדיון לשכינה, שהיא עם ישראל בגלותם. ופירוש זה נכבד מאוד, כאשר תבין אותו על עומקו, כי יש כאן התעלות עד שמתעלים ישראל עד עולם העליון, עד שאין עוד התעלות על זה. מכל מקום מתבהר לך, כי השם יתברך עם ישראל בגלות, ואין פירוט כלל בגלות, והוא שעמד לאבותינו ולנו, עד כי יבוא גואלנו. מה היסוד שראינו פה במערב? עם ישראל בגלות זה עם ישראל בפיזור. בידור. פזרם אל בין האומות. ברגע שעם ישראל מפוזר, כביכול שכינה עמהם. ואם שכינה עמהם, יש פה בעיה בתפקוד העולם כולו. אז לא נראו שמיים בטהרם מיום שנחרב בית המקדש. כי אין תחלת. ולכן, כמו שאמרנו רבה, לא קובע תענית ביום שיש עננים. כי אין חיבור, קישור בינינו לבין השמיים. יש איזשהו פיזור, התפזרו העננים. נתכנס. אבל את כל הדבר הגדול והנורא הזה של הגלות, של הפיזור, מה כן יכול לקדם? כינוס של יהודים. תפילה בציבור. אז נכון ששערי תפילה ננעלו, למי הם ננעלו? ליחיד. כי יש פיזור. אבל הם לא ננעלו לרבים. אין אל כביר ולא ימאס, לא מואס בתפילתם של רבים. לשים לב לחשיבות של התפילה ברבים. ובפרט שהגענו לארץ ישראל, ויש לנו מידה של כינוס, אנחנו בגאולה ועדיין לצערנו לא בגאולה שלמה, הכינוס הזה נותן לנו בעצם את היסוד לחיבור היותר גדול, כי מתוך כינוס אחד, כינוס לארץ, נתכנס כולנו ביחד בתפילה שהיא, בתפילת רבים, נגיע לחיבור יותר גדול עם הבורא. והרי כל המטרה שלנו בתפילה, מה אמרנו? לחבר את התורה עם חיי העולם הזה. אז כשנחרב את המקדש, התורה, אל הקדוש ברוך הוא לארבע אמות של הלכה, ועכשיו שאנחנו חזרנו לארץ ומתכנסים גם לתפילה, אז יש חיבור יותר גדול, יש אפשרות מתפילה לחבר את עצמנו, אותנו, עם הבורא יותר טוב. ובפרט שנמצאים פה בארץ. זה פסקה אחת שמדברת על עניין של תפילה, ועוד פעם, התפילה מתוך תפילה ברבים, גם כשנמצאים בגלות, שמיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. מסביר המהר"ל מפראג, אבל לא בברכות פה, אלא בבבא מציעא, בדף נ"ט עמוד א', גם שם מובאת הציטטה הזאת שלנו, שמופיע במסכת ברכות. אומר המהר"ל מפראג שם, אמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר, גם כי איזק והשבע סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות, פה כתוב שערי דמעה, נכון? לא ננעלו, שנאמר, שמעה השם תפילתי, שמעה תפילתי השם, ושבתי אזינה, אל דמעתי, אל תחרש. שערי דמעה לא ננעלו. אומר הרב, אמר על מפרק, פירוש כי הדמעה הוא ביטול והפסד כוח האדם. נשים לב ליסוד, מה זה דמעה? וקודם דיברנו מה הכוח של התפילה, תפילת רבים, שאומנם שערי תפילה ננעלו, אבל דווקא ליחיד, לא לרבים, תפילת רבים מתקבלת. עכשיו מסביר לנו פה המהר"ל, מקודם זה היה בברכות, ועכשיו אנחנו מדברים בבא מציע. מסביר לנו המהר"ל למה שערי דמעה לא ננעלו. אם ננעלו שערים, ננעלו, גמרנו. אז שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא, מה ההבדל? למה יש חלוקה בין שערי תפילה לבין שערי דמעה? אומר המהר"ל. פירוש. כי הדמעה הוא ביטול והפסד כוח האדם עד שהדמעות יוצאות ממנו. מתי האדם בוכה? שכבר קלו לו כל האפשרויות של הבחינה השכלית של יציאה ממצב מסוים. הוא נמצא במצב שכבר השכל פה לא עוזר. או חס ושלום כשיש איזושהי צרה, הוא לא יודע איך להשתלט על עצמו. או להבדיל, וזה גם דמעה, כש...
שמח.
שמח. מרוב עושר, מרוב שמחה, זה כבר לא מכיל. השכל לא מכיל. אז הוא פורץ בבכי. זה בכי טוב. להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש דמים בדמים לגב. Okay. יש דמים של חס ושלום מיטה, ויש דמים של לידה. גם פה יש דמים וגם פה יש דמים. ודמעה גם. יש דמעה שהיא דמעה של חוסר שליטה מצד הצער, ויש חוסר שליטה מצד הבניין, מצד השמחה, מצד השלמות. ולשים לב, שניהם בסופו של דבר מדברים, כשאני מדבר על דמעה, אני מדבר על חוסר הגעה של השכל לרמה הזאת. דמעה זה מציאות מעל השכל. זו בכלל לא מציאות של השכל. הנגמר. במקום שנגמר השכל, שמה אנחנו מוצאים את הדמעה. כי אם אני מתכנן כל דבר ודבר, דמעות לא יצאו. הקומפיוטר לא בוכה. מי כן בוכה? נפש. מה זה תפילה? נפש. רגש. אומר הרב ככה. אומר המהר"ל מפרק, שערי דמעה לא ננעלו, פירוש כי הדמעה הוא ביטול והפסד כוח האדם. עד שהדמעות יוצאות ממנו, כי מפני שהדמעות הן ביטול והפסד כוח האדם, הרי כשהאדם בוכה בסופו של דבר הוא מותש. מבכי רב מותשים. ודבר זה לא ננעל כאשר חרב בית המקדש. כי כאשר חרב בית המקדש, אשר בית המקדש עיקר הוויות העולם, וכאשר חרב בית המקדש שהיא הוויות העולם, ננעל כל השערים שהם הוויות העולם. כל המציאות של החיבור של העולם, כן? ננעלו, כיוון שנחרב בית המקדש, המפתח איננו. נעלו את הדלתות, נשרף נחרב, אין יותר קישור במציאות. והתפילה היא הוויות העולם, שהתפילה הוא כיסא העולם. והאדם הראשון, תכף שנברא המעשה, התפלל אל השם יתברך. לפיכך, כאשר חרב בית המקדש, שהיא הוויות העולם, ננעלו שערי תפילה. אבל שערי דמעה שהם הפסד וביטול האדם, ואינם הוויות העולם, הם עניינם אל בית המקדש. ואני מותר להוסיף, אולי נראה את זה אחר כך, כן? לא רק שאין עניינם אל בית המקדש, אלא אולי זה מקביל לבית המקדש. כי כשנחרב בית המקדש, בעצם האדם מבטל גם את בניין, הבניין הגשמי שלו. וכשהוא בוכה מה קורה לגוף שלו, הוא מותש. אז יש איזשהו... זה לא חיבור, ניתוק מקביל, נקרא לזה כך, של העולם מבית המקדש, של האדם מכוחות הגוף שלו. ואז יש פה הקבלה, ואומר לכן, אומר, אבל אין ננעל בית המקדש, ולכן אף אם נחרב בית המקדש, לא ננעלו שערי דמעה. וזה עצמו גם כן מה שאמר, כי שערי הונאה לא ננעלו. שם בגמרא כתוב שאדם צריך להיזהר בהונאת אשתו. לשים לב לשתי הגמרות הסמוכות. צריך להיזהר בהונאת אשתו, מדוע? זה ממש הפסקה לפני כן, אומרת הגמרא, אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה הונאתה קרובה. ושערי דמעות לא ננעלו. אם הייתם מבררים בשכל כמה דברים, היה אפשר לדבר. אבל ברגע שמתחילים לדבר, מתחיל שם הדמעות לצאת. מתחילות הדמעות לצאת, אין לך מה לעשות. שערי דמעה לא ננעלו. שלא נדע מצרות. כמה אדם צריך להיזהר בהונאת אשתו. הונאתה מצויה. כי היא יותר מחוברת אל... אל הבורא. הסברנו בעולת ראייה, אצל הרב, הסברנו את העניין הזה שאישה מברכת שעשני כרצונו. מה זה שעשני כרצונו? עשה אותי כזאת שקרובה לעשות את רצונו. לאישה יש יותר חיבור לעשות רצונו יתברך. בגלל זה, היא לא צריכה. נפגעת, מה? אין בעיה. מה אני אעשה? אין שוויון. אני צריך ללמוד תורה כל היום, והיא ככה מוציאה לי דברים. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. למה? אברהם תפל לשרה בנבואה. דרגה יותר גבוהה הייתה לו. טוב, כמובן שאם אישה באה והתחילה ללמוד גמרא, והלכה ללמוד משפטים ועורכת דין, אז אני לא יודע, אולי צריך לבטל שעשה לי כרצונו. אולי עשה לי כרצונו, אבל בדרך קלקלתי. בסדר? זה מציאות שונה כבר. כן, האדם בכוח בחירתו החופשית יכול לקלקל מציאות מתוקנת. נכון, גם זה קיים. גם זה קיים בשטח, שאדם יכול לקלקל. אבל מה שהוא אומר כאן, כן, ולכן הוא אומר, אף אם נכה בית המקדש, לא נשארו, ננעלו שערי דימה, וזה עצמו גם כן מה שאמר, כי שערי ההונאה לא ננעלו. כי ההונאה הוא ביטול הנפש, כמו שהדמעות הם ביטול כוח הגוף. מה זה להונות מישהו? הוא ציפה לדבר מסוים, והיה בטוח שאתה מדבר איתו דבר מסוים, ופתאום מה הוא מקבל? הפוך בדיוק. או שאתה מסביר לו כמה הוא לא טוב. או שהוא התכוון לקבל דבר מסוים, והבאת לו משהו אחר. אתה בעצם עשקת את נפשו. כי לצפות למשהו זה נפש האדם, מחכה. בסדר? אז זה מה שאומר, יש ביטול, הבחייה, זה ביטול כוח הגוף, וההונאה זה ביטול כוח הנפש. הנפש של האדם. כי הונאה הדברים כאילו חברו דבר בטל. והונאה אינו לגוף, רק לנפש. והדמעות, ביטול כוח הגוף. ולכך, אלו שניהם לא ננעלו. ועוד יש לך להבין זה, מה שאמר לקמן, הכל מסר ביד שליח, חוץ מהונאה, מסביר פה עוד בעריכות, המערן מפרק את העניין הזה. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה, שמיום שנכה בית המקדש, שערי תפילה ננעלו, שערי תפילה, כמה שזה הכוח של הגוף. אבל שערי דמעה לא ננעלו, כי הדמעה זה כילוי של הגוף. זה משהו אחר בכלל. זה לא קשור לגוף. זה מבטל את הגוף. ולכן מה קשור אל הדמעה? גם הונאה. אבל זה דבר, תחום נוסף שצריך לשים לב. כי הונאה יכולה להביא גם הונאת הנפש, כי הונאה זה בנפש, יכולה להביא גם לכילוי הגוף על ידי בחייה. מי שמונים אותו, יכול להיות שהוא בוחר. מה זה הונאה דברים, אומרת הגמרא במציאה? מה זה הונאה דברים? זכור מעשיך הראשונים. אדם שבא לגר ואומר לו, שמע, רק לפני שנתיים, שאתה חווית לפלסטיק, או מתכת, היום אתה בא להגיד לי מה מותר, מה עשו. שמע, פעם עשית כך וכך, היום אתה בא... הונאה דברים, יש פה. יש פה הונאה. אסור להגיד לאדם מעשיו ראשונים. זה הונאה. ומדברים כבר על הונאת ממון ועוד כל מיני הונאות עצמם, שזה הרבה יותר גדול. בכל מקרה, מה שראינו כאן, הדבר הראשון, שכתוב ששערי תפילה ננעלו, שערי דימה לא ננעלו, שערי תפילה ננעלו דווקא ליחיד, אבל לא לרבים. כי הרבים זה כינוס, זה חיבור חדש אל הבורא. והדבר הנוסף הוא למה דווקא שערי תפילה ננעלו ולא שערי דימה. כך הסביר המהר"ל מפראג. אומר הרב, באורות הקודש, רק ככה לסכם מקור נוסף, ובעזרת השם, בפעם הבאה נראה את הסעיף עצמו, לזכור את מה שאנחנו מדברים היום. כן, זה כבר יהיה לפעם הבאה. אומר הרב, באורות הקודש, חלק ג' עמוד ממח, זה פסקה למדהי. כשמתפללים מתפשט כוח הרצון. אמרנו פסקה למדהי זה עמוד ממח. כשמתפללים מתפשט כוח הרצון, והדבר המפשט את כוח הרצון ביותר הוא כשמכוונים במילוי הרצון אל השם. כשהמחשבה דבקה באלוקים והרצון דבק בו, אז בקשר מחשבתי פנימי, אז כל כוחות הנפש מתגדלים מעל כל גבול, והרצון הטוב והמעולה בהתפשטו ביותר פועל הוא יתובו. התפילה היא פעולה ממש. שים לב מה אנחנו אומרים פה, וזה היסוד. מה פתאום שנחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו? אומר הרב, התפילה היא פעולה ממש, ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. אדם מתפלל וזה פועל. אז אם הגוף שבור, אם בית המקדש נחרב, הטבע משתנה. המציאות כולה משתנה. אין מציאות של חיבור הבורא פה בארץ. ולכן הוא אומר, אמנם הכל תלוי בגודל קודשו של הרצון היחידי של המתפלל, ושל התוכן האלוקי ממלא את נשמתו. ותפילתם של צדיקים עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העולם כולו. כמו שאומר המדרש, מה עתר זה? מהפך את התבואה בגורן, אף תפילתם של צדיקים מהפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת הגזנות למידת רחמנות. איפה נתקלנו בזה בפעם ראשונה ברש"י? ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ותר רבקה אשתו. אומר רש"י במקום את המדרש הזה, מה עתר? מה זה עתר? כלשון. הופך את התבואה מצד לצד, אף תפילה של צדיקים יכולה להפוך את המציאות. ולכן, התפילה הזאת הגדולה היא הופכת את מידת הדין למידת הרחמים. מתי אפשר להפוך מידת הדין למידת הרחמים? תמיד. אבל מתי הטוב יותר? כשיש חיבור של מידת הרחמים בעולם, בית המקדש. לכן ברגע שנחרב בית המקדש, ושכינה לכאורה עלתה למעלה, יש איזשהו מסך המפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אין לקדוש ברוך הוא לארבע אמות של הלכה, כמו שפתחנו את השיעור ואמרנו. ממילא האפשרות שהתפילה תפעל היא הרבה יותר קשה. אבל אף תפילתם של צדיקים מהפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת הגזנות למידת רחמנות. ואומר הרב, כמו שאמרנו בפתיחה, שהתפילה היא פעולה ממש, ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. אפשר להפוך טבע. אומר הרב, וזה חשוב, אין הפילוסופיה. מה זה פילוסופיה? הדיבור על מציאות החיים, לא מציאות החיים עצמה. הדיבור. אין הפילוסופיה המבינה את העדר השינוי ברצון השם, יכולה לגעת בגובה זה, שהוא כולל בקרבו את כל השינויים בהשוואה נצחית. יש אפשרות לשנות את הטבע על ידי תפילה. פילוסופיה לא תגיע למצב הזה. להכרה בכלל שיש דבר כזה. ואתה אומר לאנשים, כן, יש שינוי פה, קרה כך וכך. בוא ננסה לתת הסבר. אמר לי פעם, לא, יש הרבה הרבה סיפורים, אבל ככה סיפור קטן, שזה יהודי משכונת התקווה, שהיו קשורים הרבה, יש לו את השם משפחה שלו, יום טוביאן, אולי, יום טוביאן, משכונת התקווה, כמה אחים, היו קשורים מאוד לרב בן טוב. ופעם אחת, הרב אומר לו, תבוא, תיקח אותי למד תעופה. אמר לו, לא, המוסך נקמר, המנוע גמור, לא כדאי להניע בכלל. אם אתה לא רוצה שבכלל הלך המנוע ואי אפשר לתקן, צריך להחליף אותו, אלא רק לעשות טיפול אוברול, אז אל תניע אותו. אמר לו הרב, עזוב את המוסכניק, תניע את האוטו ובוא אליי. מספר היהודי הזה, שהוא הניע את האוטו, נסע מתל אביב לבאר שבע, וחזר לנמל תעופה לוד, ונסע אחר כך עוד כמה חודשים עם האוטו. עד מתי? עד שאחיו שנסע איתו אמרו לו, אני חושב שהמוסך נקטע. באותו רגע הפסיק המנוע עליו. זה ברור. אם אתה מוריד את זה לשכל, שהמוסך נקטע, המוסך נקטע. יש פה מי ששינה לך את הטבע. במציאות. אז הרבה פעמים קורה. רואים את זה צדיקים וחופכים דברים. כמה פעמים היה לנו שלכת צדיק לברכה, רב בן טוב, עוד מעט זה יורצייט שלו. כן, היה אומר, לכו לארוחיים הקדוש. היום זה הילולה של ארוחיים הקדוש, היום. תלכו לארוחיים הקדוש, הוא יהפך את המציאות. אמרו שאישה לא יכולה ללדת, תלד, תלך לארוחיים הקדוש, פעל ישר. היה במקרה, ויהודי, מתפללה בית הכנסת של הרב משה בטוב, זכר צדיק לברכה, בא אליו ואמר לו שהילד שלו, בערך בגיל 6-7, הרופאים אומרים שניתן לו רק משככים, כבר אין טעם לטפל בו. הייתה לו איזו תקופה כאבי ראש, ולא קלטו מה זה. הרופא לא קלט. ועד שקלטו מה זה, הרופאים אמרו לו, אין טעם לטפל. אי אפשר. כבר מאוחר מדי. ילד קטן, התחיל טיפולים, לא יודעים מה יעזור, איך יעזור, שלא נדע מצרות. ניתוח בעייתי, נקודות רגישות. קיצור, אפשר לבטל. אמר לו הרב, תלך הלילה לארוחיים הקדוש, תגיד תיקון חצות בארוחיים הקדוש, ותבכה. אם זכית לבכות מאחרי תיקון חצות עד עלות השחר, קיבלת את הילד במתנה. עבודת השם שלמה. מה אמרנו? שערי תפילה ינהלו, שערי דימה לא ינהלו. למה? בגלל חורבן בית המקדש. מה אמר לו הרב לעשות? להתפלל על חורבן בית המקדש, תיקון חצות. איפה? אצל הצדיק, שיכולים לאתר ויעתר, להפוך כמו אתר. אני זכיתי להיות בבר מצווה של הילד הזה. לפני 3 שנים, 4 שנים. הרופאים אמרו כלום, אין מה לעשות. בן אדם הלך והצליח. זה הרבה כוחות. אמרנו שהדמעה שוברת את הגוף. כמה זמן אפשר לבכות? 0.5 שעה, 0.25 שעה. כמה אפשר לבכות? מאחרי תיקון חצות עד עלות השחר. ארוחיים הקדוש, זכותו שהתפללת ליד הציון שלו, בכית ליד הציון שלו, קבל ילד מתנה. קיבל. קיבל במתנה. ילד חדש. כבר עברו, אני מעריך באזור, אם אני לא טועה, זה 8-10 שנים. 8. משהו כזה. זה בדיוק מה שהרב אומר פה, זה שמדו מעריך בפרק. אין הפילוסופיה מבינה את היעדר השינוי ברצון השם. כן? יכולה להגיע, אין הפילוסופיה מבינה את היעדר השינוי ברצון השם, יכולה להגיע בגובה זה שהוא כולל בקרבו את כל השינויים בהשוואה נצחית. ותנועות הרצון של האדם כלפי האלוהים, בבירור טובו הוא מופיע על ידי התגלות אור השם בעולם, באדם ובעולם לטובה. כמו שכל הוויות הטבעיות פועלות את גילויים, את גילוי שינוייהם, מתוך ההשוואה איתנה של המציאות כולה. במילים אחרות, מה שאנחנו רואים פה אצל הרב, יש פה כמה פסקאות נוספות, אבל אנחנו כבר, כן, בסיום השיעור. הדבר המרכזי הוא שאנחנו יכולים לשנות מציאות על ידי תפילה. וככל שאנחנו מחוברים יותר אל הבורא, יכולים יותר לשנות. אז זה קשר ישיר לבניין בית המקדש. וממילא כשאנחנו מתפללים לבניין בית המקדש, כל התפילות כולם נמצאות שם. וזה היסוד לפסקה הזאת, רק נתחיל אותה טיפה. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, ננהלו שערי תפילה, אנחנו פסקה ז', עמוד כ"ג, ואף על פי ששערי תפילה ננהלו, שערי דימה לא ננהלו. אם שלמותו השכלית של האדם לא יהיה שלם, אם לא תלווה לשלמות כוחו המדמה. נשים לב, עלינו מעל הפילוסופיה, הפילוסופיה לא יכולה להגיע למציאות הזאת. יש דברים מעל כוח המציאות הטבעית. אנחנו מדברים עכשיו על תפילה. מדברים עכשיו על דמעה. אלה שתי הבחינות שמעל הטבע השכלי הרגיל. התפילה זה עבודה שבלב, והדמעה זה כאילו הגוף. אחד בנפש, אחד בגוף. שני מקבילים. תפילה קשורה לבית המקדש, דמעה לא קשורה, כמו שהסביר המהר"ל. ולכן כשנכנס בית המקדש, שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. בעזרת השם, שנזכה, אם לא התפללנו כל כך טוב בתוך ציבור, לפחות לבכות בתפילה. כי אם נבכה, אז זה בטוח מתקבל. בשבוע הבא אנחנו נראה את הפסקה, נשתדל בעזרת השם את הכל. כל טוב.